השיעור האחרון בסדרה. ירושלים בתשח, ירושלים בששת הימים. כולכם יודעים, כולכם למדתם את הכל, אבל אני הייתי שם בכל זאת. בתשח הייתי רק בן שנתיים. אינני בטוח כמה באמת לומדים. בבית המדרש, אפילו בישיבת הר עציון, ספק בעיניי אם לומדים דברים כאלה, ובבתי הספר אני מסופק עוד יותר. בתשח ירושלים הייתה אמורה להיות אזור בינלאומי בהחלטת החלוקה שרקדו עליה ברחובות. היא לא הייתה חלק של המדינה שאז קראו לה עברית. מה שהיום קוראים ישראליות קראו אז עבריות. הנוער העברי, כן? הנוער העברי מדבר עברית, המדינה העברית. כן? עוד לא ידעו לומר ישראל וישראליות, זה בא רק אחר כך, אחרי הכרזת המדינה, אחרי קריאת שמע ישראל. המדינה העברית לא כללה את ירושלים. בירושלים ישבו כמאה אלף יהודים שהיו רוב בין עדות העיר עוד מתקופת משנת תר פחות או יותר, 1840, המפקד השני של מונטיפיורי, 1830, המפקד של מונטיפיורי, 1839, כבר היהודים היו רוב בירושלים. אבל הם היו רוב בתוך ירושלים. הם לא שלטו על הסביבה. מה שהיה בין ירושלים לבין השפלה והחוף, היה דומה לחלוטין למה שקורה מצפון לירושלים ומדרום לירושלים. השטח היה כולו מיושב אוכלוסייה ערבית די צפופה. מירושלים עד שער הגיא בלבד היו כ-20 כפרים ערביים בטווח מגע עם הדרך, עם הכביש. ולכן הדרך נחסמה. במפה של הפלסטינאים כמובן שורש נשארה סריס, ובית מאיר נשארה בית מחסיר, וכך הלאה וכך הלאה. ומעלה החמישה וקריית ענבים היו גוש קטן של יישובים עבריים, בערך בסדר גודל של גוש עציון קצת יותר קטן. בכל המרחב שמירושלים, כן, מוצא, קסטל, אבו גוש, בכל המרחב הזה, הערבי מאוד, רק אבו גוש, הכפר הנוצרי אבו גוש, ובית נקופה שעל ידו, אבו גוש, בעיקר אבו גוש, שיתף פעולה עם היהודים, עם מעלה החמישה קריית ענבים, והוא היחיד שנותר בשטח. לא שלא היו כאלה שרצו לחסל גם אותו, היו שניסו, אבל הם לא נתנו, והיו כאלה, היו צדיקים בתוכנו שלא נתנו. כמובן שלוד ורמלה היו ערים ערביות, וכל הדרך עד יפו, בית דג'אן, אזור, הדרך כמעט כולה הייתה יישובים ערביים מכל צדדיה, כך שכמעט שלא הייתה אחיזה יהודית בכביש הראשי בין יפו לירושלים. ביפו היו בין 90 ל-100 אלף ערבים, מה שקוראים היום פלסטינאים. אז עוד לא ידעו לומר את זה, כי פלסטינה אי היו כולם, גם היהודים, גם הערבים. אני עוד זוכר את גולדה מאיר, זיכרונה לברכה, שאומרת, כאן, בכפר עציון. היא אמרה את זה במקומות רבים, אני שמעתי אותה בכפר עציון. אומרים עם פלסטיני, אני פלסטינאית. יש לי עדיין תעודה של פלסטינה אי. גם תעודת הלידה שלי. אני פלסטינאי, כי תעודת הלידה שלי בין 46 למניינם היא של פלסטינה איי. פלסטינה בסוגריים איי, כן? א' י' בראשי תיבות בסוגריים. כי זה ככה הייתה האדמיניסטרציה הבריטית. ביפו היו בין 90 ל-100 אלף ערבים, ויפו, בניגוד לירושלים, הייתה מובלעת יהודית, מובלעת ערבית מוכרת, חלק מהמדינה הערבית, בתוך המדינה היהודית. יפו, עם הנמל שלה, עם 4,000 שנות היסטוריה, קיבלה בהחלטת החלוקה את המעמד שאי אפשר היה לא להכיר בו, של עיר ערבית בתוככי האזור היהודי. ירושלים היהודית לא קיבלה את אותו מעמד בתוככי המדינה הערבית, וקיבלה מעמד בינלאומי. מדוע? אפשר להתחיל לדבר על זה בהרחבה, אבל אין לנו זמן לזה. הנקודה החשובה ביותר הייתה התמיכה של מדינות בעלות מסורת קתולית, בעיקר מדינות דרום אמריקה, מדינות עם אוריינטציה נוצרית קתולית, תמכו בהחלטת החלוקה בגלל ירושלים בינלאומית. אילו הם ידעו שבסופו של דבר ירושלים תהיה ישראלית, אפילו רק למחצה, וירושלים תתחלק בין ישראל וירדן, ספק אם הם היו תומכות בהחלטת החלוקה, וספק אם היא הייתה עוברת באום. זה בקיצור, בקיצור, בקיצור. המלחמה על ירושלים התחילה מיד, מפני שעבד אל-קאדר אל-חוסייני, המנהיג הבלתי מאוער של הערבים הפלסטינים בארץ, אז הבין שהפלת ירושלים היהודית תפיל את רוח היישוב ותביא להם ניצחון במלחמה. ולכן הוא השקיע את כל כוחותיו במאמץ חסימת הדרך לירושלים. הערבים מפולגים כמו תמיד, כמו עכשיו לא פחות, אף אחד לא שיתף פעולה עם אף אחד. התוכנית של עבד אל-קאדר אל-חוסייני הייתה לכוון את המאמץ לסגור על ירושלים העברית ולהכניע אותה. פאוזי אל-קאוקג'י, שבא עם צבא ההצלה כביכול מעיראק ומהמזרח, חשב אחרת, חשב שהמטרה העיקרית היא חיפה. הרב גבי, ואני באמצע שיעור, אחר כך, טוב? כל טוב. שלום. פאוזיל קאוקג'י חתר לכבוש את חיפה, הנמל של היהודים, הבסיס הכלכלי תעשייתי שלהם. אז פאוזיל קאוקג'י חתר לחיפה, נעצר נבלם במשמר העמק ולא הצליח להתקרב לחיפה. עבד אל-קאדר אל-חוסייני נהרג בקסטל בעצמו בטעות, שהם חשבו שההגנה כבר לא נמצאת שם, ועדיין היו לוחמנו על ראש ההר, והוא עלה לשם בהנחה שאנשיו שולטים בהר. לא ידעו אפילו הלוחמים שהרגו אותו במי הם ירו. הוא חרחר, הוא ביקש מים, אבל לא היה להם מים. הם שלחו את האקדח שלו למפקדה עם איזה פתק שזה ערבי נכבד, כנראה איזה ערבי נכבד, הם לא ידעו במי הם פגעו. זה היה אור לראש חודש ניסן תשח, מאז התהפכה הקערה, ועד סוף אדר תשח היו כמה וכמה תבוסות חמורות, בכללן השיירות לגוש עציון, עכשיו, בשבוע אחד לחודש אדר נפלו שלוש שיירות, גם שיירת חולדה, גם שיירת יחיעם וגם שיירת נביא דניאל, בדרך מגוש עציון. כל שיטת השיירות פשטה את הרגל. מאור לראש חודש ניסן התחילו כוחותינו לנצח. והדבר הכי החשוב ביותר היה נפילתו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני בקסטל. למחרת הלכו 100,000 ערבים פלסטינים בהלוויה של עבד אל-קאדר אל-חוסייני בהר הבית, נטשו את הקסטל, אנשינו לקחו אותו ללא קרב, ומאז הקסטל היה בידינו. וזה היה המהפך בחלק הראשון של מלחמת העצמאות, בחלק שבו נלחמנו נגד הערבים המקומיים, המכונים היום פלסטינאים. מראש חודש ניסן ועד הכרזת המדינה, כוחותינו שחררו גם את חיפה הערבית, גם את טבריה, גם את צפת, גם את יפו, כמעט את כל הערים המעורבות, וזכו בניצחון אחרי ניצחון. בצפת אמרו ככה, צפת שוחררה בנס ובטבע. בטבע שזקני צפת אמרו תהילים, ובנס שהפלמח הגיע. ואני חושב שהאמירה הזאת מבטאת הרבה משהו עמוק ויפה ונכון. והמקום היחיד שנשאר מחוץ ליכולתנו היה העיר העתיקה בירושלים והערים שמסביב לה. זה קשור אחד בשני. בפסח תשח, אור לשביעי של פסח, ניצחו כוחותינו ממש באור שיניים בסן סימון. אני בדקתי את התאריכים העבריים, בכל הספרות שתקראו אין תאריכים עבריים. כאילו התאריכים העבריים לא משמעותיים, אבל הם משמעותיים מאוד. בליל הסדר כשלו כוחותינו בדבר העיקרי שנועד לשחרור העיר העתיקה, זה כיבוש נבי סמואל. זה היה כישלון קשה ביותר. כיבוש נבי סמואל היה אמור לאפשר את השליטה על הרכס הצפוני של ירושלים, שמשם מתחבר להר הצופים. ומי ששולט ברכס הזה, מנבי סמואל ועד הר הצופים, העיר העתיקה תהיה בידיו. זאת גם הנוסחה של ששת הימים. בליל הסדר, כאמור, בליל הסדר תשח, שיהודים נצורים ישבו לסדר אחרי שהגיעו המצות. אגב, הגעת המצות לירושלים בתשח, יש תמונות של פלמחניקים עם מכנסיים קצרים וקובעי גרב רוקדים עם הירושלמים, עם הלבוש הירושלמי, עם המצות בידיים. זה לא פחות מאשר הצנחנים בכותל בששת הימים, רק זה דור שכבר נשכח. בתור ילד עוד גדלנו על התמונות האלה. ביפו התחולל תהליך מעניין ביותר. בתחילה האצ"ל אמרה את פי המוסדות ותקף את יפו בעוצמה רבה והתחיל לסבך אותנו עם כל העולם בראייה של המוסדות הציוניים המסודרים, מה שהיום מדינה, מוסדות, מדינה, ממשלה, ביטחון, כל אלה, המטורפים, הקיצוניים, מסבכים אותנו עם כל העולם. למה? כי יפו הייתה חלק מובלעת, ערבית, כפי שאמרנו, בתוך המדינה היהודית. מה שלא קיבלה ירושלים היהודית, רוב יהודי בירושלים לא קיבל מובלעת יהודית, אלא שטח אזור בינלאומי. אבל יפו, אזור ערבי, עיר ערבית, עם נמל, עם ערובות בינלאומיות. נו, אם האצ"ל תוקפים שם, אז הם מביאים עלינו את כל העולם. עברו שבועיים והתברר להגנה שהעולם לא ממהר את שום מקום. בוודאי לא ליפו. ועוד דבר התברר, שהמנהיגות הערבית ביפו רחוקה מנכונות לניהול מסע ומתן עם היהודים. זה דבר מדהים. האיש שעבד יותר מכל על מאמץ להביא להסכם בין תל אביב לבין יפו, היה איש כביכול, השמאל הידוע, מנחם בגין, מפקד האצ"ל. כוחותיו נלחמו בתוך יפו, והוא ניהל מסע ומתן לשלום בין ראש עיריית תל אביב וראש העירייה של יפו. כולל ההצעה שראש העירייה הערבי של יפו יהיה סגנו של ישראל רוקח, כדי לעשות עירייה מאוחדת, כדי לעשות שלום. כדאי שתבינו שהמלחמה התחילה יום למחרת ההחלטה באום. המלחמה עם הערבים והפלסטינים התחילה יום למחרת, ב-30 בנובמבר 47, היא התחילה בשלושה מאורעות, כולם קשורים לירושלים. שריפת המרכז המסחרי שתחת שער יפו, רוצות היצר קוראים לזה, נכון? פיצוץ צינור המים בראש העין של ירושלים, ופיצוץ אוטובוס בקו של ראש העין ירושלים. שלושת הפעולות שבהן התחילה המלחמה מסמנות את הכיוון על ירושלים. יפו נלחמה נגד תל אביב. כל דרום תל אביב פונתה. פליטים היו יהודים פליטים בצפון תל אביב. חצי שנה, מ-30 בנובמבר 47, צליפות כל הזמן מיפו לשכונות דרום תל אביב. ובסדר, מנחם בגין שלח את כוחותיו לפעול ביפו, אבל הוא רצה להשיג שלום. הוא באמת היה ליברל, הוא באמת היה הומניסט, הוא באמת היה איש שפר של שלום, יותר מכל תנועת העבודה. למה הערביי יפו לא הסכימו לנהל מסע ומתן עם היהודים? כל אחד ממנהיגי יפו הערבית ידע שמי שינהל מסע ומתן עם היהודים יסומן כבוגד ויחוסל במוקדם או במאוחר. הדבר הזה לא השתנה מאז שנות ה-30 ועד עכשיו. מי שינהל עם היהודים מסע ומתן וישיג הסכם שיש בו ויתורים מטובת היהודים, הוא בוגד. כך זה אצלם, ולכן הם לא, אף אחד מהם לא יעז לשבת למסע ומתן. אפילו לא לכאור על המסע ומתן. וההנהגה הערבית של יפו ברחה, בעקבותיה ברחו ההמונים. הם יושבים בעזה, הם וצאצאיהם. כשאתם שומעים עזה, תחשבו שחצי מיליון מהם, כמעט 100,000 בתש"ח, זה חצי מיליון היום, לפחות. תחשבו על חצי מיליון ערבים בתל אביב. אם אתם מסוגלים לדמיין דבר כזה, אני מתקשה... אני לא יודע מי מסוגל לדמיין איך הייתה מדינת ישראל נראית אילו זה היה קורה. זה לא קרה כי הם לא יכלו לקבל שום נוסחה של מסע ומתן ושל הסכם. המנהיגות ברחה ובעקבותיה ברחו ההמונים. הם ברחו בסירות, בספינות דייג, בכל מיני אמצעים. אוניות בריטיות באו במסגרת החסות הבינלאומית על נמל יפו. והערבויות הבינלאומיות באו לעצור את הנסיגה ולא יכלו. פשוט לא יכלו, לא היה מה לעשות. הזרם היה כזה שאי אפשר היה לעצור אותו. והם בעזה כאמור, נשארו בודדי בודדים. יפו נכנעה ביום שגוש עציון נפל. אם אתם מסוגלים לתפוס את הדבר הזה, אני בקושי. אני גדלתי על גוש עציון, ואשתי נולדה כאן, במסעות, בת ראשונה של מסעות. גוש עציון, גוש עציון. ג' באייר תשח. הטבח היה בדלת באייר, אבל הקרב ההכרעה בעצם היה ג' באייר. בג' באייר נכנעה יפו. פשוט נכנעה. ומה שהיהודים עשו, היהודים של תשח, לא פחות ולא יותר, בצו מנהלי, הם ביטלו עיר שבת 4,000 שנות היסטוריה, מחקו אותה, הפקיעו את עיריית יפו ואת כל מה ש... את כל התוקף של כל מה שהיה שם, והפכו אותה לשכונה של תל אביב עם מקף. למה הם עשו את זה? כדי שלא תחזור התביעה למובלעת ערבית על יד תל אביב. זאת אומרת, תל אביב הייתה מאוד מאוד רדיקלית בחיסולה של יפו הערבית, אחרי הבריחה הגדולה, פשוט מחקו עיר בת 4,000 שנות היסטוריה, מחקו אותה. שכונה של תל אביב. תל אביב מקף יפו, בצו מנהלי. זה יותר מרחיק לכת ממה שעשה יהושע בן ביריחו, ותנו דעתכם לזה שיפו היא יריחו של המפעל הציוני, כי כשם שבני ישראל נכנסו מיריחו, אז אצלנו מאות שנים נכנסו ליפו. הייתה פרק זמן של חיפה תפסה את מקומה של יפו, אבל גם היום נכנסים מעל יפו. הם תוסעים לנטבג, עוברים מעל יפו. זה שער הכניסה ממערב. כדי שלא יבנו מחדש את העיר, עשתה מדינת ישראל עוד דבר, והכריזה על התל העתיק כפארק לאומי. בראשו של התל הזה, של תל יפו, הציב אומן ישראלי, קוראים לזה בז'רגון חוזר בתשובה, אבל זה לא בדיוק. אומן פסל יוצא מגדר הרגיל, דניאל כפרי, הציב שער. שער ניצחון ישראלי. כמה ישראלים, כמה מכם היו שם? אולי אחד, שניים, שלושה. אתם מבינים מה אתם צריכים לעשות בחופש הבא, כן? על מזוזת השער האחת הוא גילף באבן לבנה את עקדת יצחק כדי לבטא את מסירות הנפש של עם ישראל לדורותיו. על מזוזת השער השנייה הוא גילף את חלום יעקב כדי לבטא את חלום הדורות, ולמעלה הוא גילף את כיבוש יריחו. לא פחות מזה. כמה אנשים מבינים שיפו היא יריחו הציונית. ירושלים, נגד כל סיכוי שמישהו יכול היה לתת לה, ירושלים היהודית שרדה. 100,000 יהודים בירושלים שרדו, לא רק שהם שרדו את המצור, את 60 ימי הפגזות מרגמות ותותחים. 60 יום. את המצור, את כל המשתמע, את המים, את המזון, את כל את השיירות, את סגירת הדרך, את הקרבות בתוך ומסביב לעיר, ירושלים שרדה. חלק מההישרדות של ירושלים בתש"ח, חלק משמעותי מאוד, שמור למגיני גוש עציון. למה? הבריטים נטשו את ציר ירושלים שער הגיא, לורד רמלה, שהתקוטטו על זה היהודים והערבים, הם לא התערבו, לא כשהערבים סגרו את הכביש ולא כשהיהודים עשו שם מבצעי נחשון ואחרים מכבי כדי לפתוח. הבריטים קבעו את הפינוי מהארץ, פינוי כוחותיהם מן הארץ, מירושלים צפונה לכיוון חיפה ומירושלים דרומה לכיוון מצרים. ולכן הכביש שעבר דרך גוש עציון היה בעיני הבריטים ציר חיוני. מגיני גוש עציון קיבלו פקודה קריטית לראות על הכביש. לחסום את התחבורה על הכביש. על כביש שהבריטים הגדירו כציר חיוני. זה התבצע פה באלון שבות, בקצה אלון שבות, מה שקוראים גבעת החיש. גבעת החיש. זה היה המוצב שירה על הכביש. לא היה מקום אחר שגוש עציון יכול היה לנתק את התחבורה על הכביש, רק מגבעת החיש. ולכן היא נקראת כך. והם ביצעו את הפקודה. כתוצאה, הבריטים הביאו את הלגיון הערבי העבר ירדני בפיקוד בריטי עם סוללות תותחים כדי לנהל קרב נגד גוש עציון. צריך לציין ששום יישוב יהודי בתשח, בדקתי את זה מצפון עד דרום, חיברתי פעם איזה נייר על זה, אני יודע אפילו איפה הוא, שלחתי אותו פעם לישראל גלילי. שום יישוב יהודי בתשח לא נפל בידי הפלסטינים, הערבים המקומיים. כל היישובים היהודיים שחרבו בתשח הותקפו על ידי צבא ערבי בחלק השני של המלחמה, אחרי הכרזת המדינה. גוש עציון הותקף לפני הכרזת המדינה על ידי צבא, הלגיון עם פיקוד בריטי. עם תותחים בחורשה הזאת שמעל מגדל עוז, שכיסחו פה את הכל. רק בגלל זה שהיהודים העזו, ובאמת בתעוזה שקשה להאמין, לראות על הכביש ולשתק את התחבורה. כתוצאה מכך, הלגיון העבר ירדני, שהיה כל הזמן באימון ובפיקוד של הבריטים, אבל פה היה פיקוד בריטי ישיר על הקרב, היה עסוק עם גוש עציון בכל התקופה הקריטית שאחרי פסח ועד הכרזת המדינה, עד נפילת הגוש, ובאותו הזמן שחררו כוחותינו את מרכז העיר ירושלים ותפסו אותו, ואת מרחביה לכיוון קטמון, והתאחדו עם אבו תור ועם בקה ותלפיות, כל המרחב הזה של דרום ירושלים. הלגיון לא הפעיל שם את כוחותיו, כי הוא היה עסוק בגוש עציון. ועל כן אמר דוד בן גוריון אחרי המלחמה, כמו שאני זוכר את האינטונציה מימי ילדותי, אם קיימת ירושלים עברית, אז תודעת ההיסטוריה היהודית, בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון. זה עיקרו של המשפט, כן? זה מופיע שם בכפר עציון בתערוכה. זה נכון, מפני שגוש עציון הקריב את עצמו למען ירושלים, כך גם אמר מפקד הגוש, מה אנו, מה חיינו, העיקר הוא המפעל נצח ירושלים, זאת פקודת היום שלו. ביום שבו נכנעה יפו הערבית, הוכרע גורלו של גוש עציון. ירושלים אצלה. זה הסיפור של תשח. זה הרבה יותר ממה שאפשר להעלות בדעת כשאומרים הלל, ואינני בטוח שאומרי הלל, ולא כל שכן המסתייגים והמתנגדים ואלה שנהנים מהמדינה היהודית ולא מבינים ממה הם נהנים, אינני בטוח, אני רחוק מלהיות בטוח שכולם מבינים באמת את גודל הנס של תשח, וזה רק חלק, זה רק הצבעתי רק על הציר הזה של יפו ירושלים. כתוצאה ממלחמת העצמאות, הציר יפו ירושלים, לא רק יפו נעזבה, אלא כל הציר, כולל בית דג'אן, אזור, לוד, רמלה וכל שאר הכפרים שהיו שם, וכל הכפרים משער הגיא ועד ירושלים, חוץ מאבו גוש, הכל ננטש והפך להיות חלק בלתי נפרד של מדינת ישראל. ירושלים חוברה לבסוף למדינת ישראל בהחלטה אמיצה של דוד בן גוריון, לא לפני שהמנהיגות היהודית העדיפה העדיפה במפורש לחלק את ירושלים עם אבדלה, כדי להוציא משם את האזור, את האום ואת האזור הבינלאומי ואת כל החלום הזה. אילו ידעו את זה המדינות האלה הלטיניות הקתוליות שתמכו בהחלטת החלוקה, לא בטוח שהיה קורה משהו שלה. ישראל העדיפה לחלק את ירושלים כי היא רצתה להעיף את כל העולם הנוצרי ואת האום ואת האזור הבינלאומי, ומה שנותר זה באמת רק ארמון הנציב כבסיס של אום ומשהו כזה. אורי צבי גרינברג היה אומר שבישראל אלדד הם היו אומרים שכל עוד בארמון הנציב הבריטי יושב האום, עדיין החלטת החלוקה עומדת, נמצאת על השולחן, וישראל לא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות. המפאיניקים העדיפו לעשות את העבודה בשטח, והם הצליחו, ברוך השם. לכן ירושלים הייתה מחולקת. במקום שבו התעצב קו הפסקת האש בהסכם בין משה דיין לעבדל לטל ב-48, שם חולקה ירושלים בקו גבול, קו שביתת הנשק, בהסכמה של מדינת ישראל. ירושלים העברית, ירושלים שחוברה למדינת ישראל, הייתה עיר שבליבה חומה, באותה הצומת שעכשיו יש שם מנהרה מתחת של פינת החומה, קרוב מאוד לעירייה, נכון? הצומת הזאת, העלייה מכל הכיוונים, פה מתחיל רחוב יפו, בסדר? פינת החומה, שם היה קיר גדול מאוד, אני זוכר אותו בתור ילד, וכמובן את הליגיונרים על החומה. אפשר לדבר עוד לפחות כמה שעות על משהו שמסתעף מכל זה, וזה הרצון של אצל ולחי להמשיך את המלחמה לשחרור ירושלים ויהודה ושומרון כולם, באמצעים שבן גוריון לא יכול להרשות לעצמו, בהתנהלות די דומה להתנהלות של הפלסטינאים. הרי אצל הפלסטינאים ברור שמי שחותם איתנו על הסכם תמיד יהיה ארגון שלא יסכים וימשיך להילחם, וככה הם רצו לעבוד. ועל רקע זה היה העימות הגדול, כמעט מלחמת אחים של תש"ח, אבל זה ירד מעל השולחן, ובן גוריון פירק לא רק את הלחי ואת האצל אלא גם את הפלמ"ח, וכן הצליח לעשות צבא אחד של מדינה אחת, לא מדינה שיש בה צבאות. כשאני הגעתי לישיבת מרכז הרב, כאמור ירושלים הייתה מחולקת כך, ואחת מנקודות נקודות שהיינו הולכים להסתכל בהן לפעמים, בתור ילדים. באבוטור היינו הולכים לצפות בעמדות של הליגיונרים, ואפילו היו ילדים טיפשים למדי שהיו זורקים אבנים קטנות כדי לראות אם הליגיונר יפתח באש או לא. לפעמים הם פתחו באש. כגון בכנס ארכיאולוגי שהיה ברמת רחל בשנות ה-50, והיה שם ממש עשור. האימה של צפון ירושלים, של שכונת שמואל הנביא, הייתה בית הספר לשוטרים. בית הספר לשוטרים הוא היה המושג שכולם הכירו. אף אחד לא ידע מה זאת גבעת התחמושת עד ששת הימים, כמו שכולם שכחו את בית ספר לשוטרים אחרי ששת הימים. הספר לשוטרים הוא מבצר רציני מאוד, והוא עומד בראש, קרוב לראש הגבעה, כמעט בראש הגבעה, גבעת תחמושת קצת יותר גבוהה, אבל מבית ספר לשוטרים אל שמואל הנביא זה היה מורד, מדרון, שטח הפקר עם 21 גדרות ועם מוקשים. בתשח בית ספר לשוטרים נפל פעם אחת לידינו, והבריטים הופיעו עם כוחות משוריינים וסילקו את כוחותינו משם ונתנו את זה ביד לערבים. לחשוב שאפשר לכבוש את בית ספר לשוטרים, בהחלט, בהחלט מחשבה קשה. ואז התחיל להתגלגל הסיפור של ששת הימים בהפתעה ענקית. הרבה דברים גדולים קורים פה בהפתעה. צהל לא חשב, לא העלה על קצה דעתו שצפויה מלחמה. הערכת המצב אמרה שהצבא המצרי עסוק בתימן, ובלי מצרים אין מלחמה, ולכן לא תהיה מלחמה. מדינת ישראל ביום העצמאות תשכ"ז לראשונה ערכה את המצעד הצבאי. אתם יודעים שמדינת ישראל הצעירה היה חשוב לה מאוד המצעדים הצבאיים, אחרי ששת הימים היה עוד אחד והפסיקו. בתשכ"ז היה מצעד בירושלים לראשונה, לפי הסכמי שביתת הנשק זה היה אסור. אז מדינת ישראל לא הביאה טנקים ולא הביאה תותחים וכמובן לא אווירונים. המצעד היה מאוד קלוש, אבל היה חשוב שיהיה מצעד בירושלים, וגם על זה ספגה מדינת ישראל גינוי מפורש באום. על בימת המצעד הזה קיבלו ראש הממשלה לוי אשכול והרמטכ"ל יצחק רבין, זיכרונם לברכה, את ההודעה על כניסת הכוחות המצריים לתוך סיני והפרת הסכם פירוז סיני שאחרי מבצע קדש. 10 שנים החזיק ההסכם ההוא והופר. בלילה הוא, בליל העצמאות, לפני שמישהו פה ידע, אבל בשעה שהכוחות המצריים כבר זזו, אנחנו ישבנו, עמדנו יותר נכון, בישיבת מרכז הרב, ושמענו את דבריו של הרב צבי יהודה, מורי ורבי, על מה שקוראים מזמור יוטט למדינת ישראל. היה שם קטע בלתי נשכח, שאמרו לי על זה אחר כך תלמידי חכמים, בעלי השקפה אגודאית מובהקת, אי אפשר להבין את זה פחות מבת קול. מי שיודע את הגמרא על בת קול, שכיוונו את השעה ומצאו המכוונת. הרב צבי יהודה קשה היה להבין אותו עד מאוד, אבל את הקטע ההוא אי אפשר היה שלא להבין. זו הייתה נשמה פצועה צועקת. הוא התחיל כרגיל, אבל פתאום הוא התחיל משהו 19 שנה לא יכולתי לדבר על זה, על הפצע העמוק בלב של חלוקת הארץ. ופה הוא התחיל לצעוק, ואיפה שכם שלנו ואנחנו שוכחים את זה? ואיפה חברון שלנו ואנחנו שוכחים את זה? ואיפה יריחו שלנו ואנחנו שוכחים את זה? ואיפה כל רגב ורגב מאדמת בית, איפה עבר הירדן שלנו ואנחנו שוכחים את זה? ואיפה כל רגב ורגב מאדמת בית חיינו? פק, חזר לטון הרגיל ותיאר את מה שהיה אז בהחלטת החלוקה, איך הוא הרגיש אז, פצוע וקרוע, כולו קרוע לגזרים. והנוער שלנו רוקד ברחובות, הבנים והבנות שלנו, כך הוא אמר, בכל ליבי רציתי לצאת ולשמוח איתם, עם הבנים ועם הבנות שלנו. כל הצדיקים בישיבה הסתכלו אחד על השני, הרב צבי יהודה מדבר על בנות, מה קרה לו? אז הרב צבי יהודה ראה שמסתכלים ושאלות על הפנים, על הפרצופים, אז הוא חזר עוד פעם. תמיד היה עושה ככה. כשהוא ראה דברים כאלה, היה חוזר על המשפט שלו שוב. בכל ליבי רציתי לשמוח עם הבנים ועם הבנות שלנו, ולא יכולתי. לא יכולתי בגלל חלוקת הארץ. ואז הוא תיאר איך בא הרב חרלאפ, רבי ינקב מיישה, ואיך בכינו יחד, ולבסוף התאוששנו מעט, ואמרנו, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. כל מי שקורא, יש גם הקלטה, כל מי שקורא את זה, שלא ישכח להגיע לסוף. כי זה קל מאוד לקחת את הרב ציודה מאחד הצדדים. מצד אחד, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, איפה יריחו שלנו, איפה עבר הירדן שלנו. מצד שני, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. וזה היה עוד בליל החלוקה. למחרת, לא עברו 24 שעות, פחות מ-24 שעות, ואני בחדר בישיבה שומע על גיוס מילואים. גיוס מילואים חלקי, ראש הממשלה לוי אשכול. המצרים מצעידים את הצבא המצרי לסיני, וישראל מתגייסת. באותו מוצאי יום העצמאות תשכ"ז, היה עוד אירוע חשוב. חשוב במובן התודעתי שרגילים לקרוא לו רוחני. אצלנו טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, הזמין מנעמי שמר שיר וקיבל את ירושלים של זהב. היו שתי אמירות כאלה, שתי קריאות כאלה, ערב ששת הימים. הרב צבי יהודה בישיבת מרכז הרב, ונעמי שמר בבנייני האומה. בגיאוגרפיה של ישראל, נעמי שמר דיברה על ירושלים, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. הרב צבי יהודה דיבר על שכם, חברון ויריחו. היא לא הזכירה שכם וחברון, הוא לא הזכיר ירושלים. המקום שזה מתקרב זה יריחו ודרך יריחו. עד היום הזה, רוב עם ישראל מחובר לכל מה שקרה בששת הימים ועקבותיה, דרך ירושלים ודרך יריחו. ירושלים, מעלה אדומים, הדרך שיורדת לים המלח, ודרום על אילת. רוב עם ישראל מחובר. שכם, חברון ויריחו, במובנים התנכיים וכל ההיסטוריים וכולי, תלמידי הרב צבי יהודה ומעגלי ההשפעה שלהם, עד היום הזה מחוברים, רוב עם ישראל לא נמצא שם. אני מאמין שיש רגעים מכוננים. אני חושב שכמו הקמת המדינה, יש רגעים מכוננים, וששת הימים היה רגע מכונן. עד היום המפה הזאת לא השתנתה, וזה לא קשור במפלגות ולא קשור בימין שמאל ולא באידיאולוגיות ולא בשום דבר. אנחנו היינו אמורים, חטיבת הצנחנים שלנו התגייסה אחרונה, כשכבר הגיוס היה כללי, ואני מקצר. כשנסעתי לסירקין, השארתי פתק לחברתי היום, אחר כך אשתי, תישארי בירושלים, יקרו דברים גדולים. הייתי כולי אחוז במה שהרב צבי יהודה אמר. איש בארץ לא דיבר על ירושלים. אני כתבתי לה פתק כי הייתי ממש כבוש בתוך החזון, בתוך האמירה המופלאה הזאת של הרב צבי יהודה. אגב, הרב צבי יהודה לא אמר מה יהיה, הוא רק אמר מה היה. אבל עצם העובדה שהוא הזכיר את זה, אז הייתי אחוז חלומות שקשה מאוד חלומות בהקיץ, קשה מאוד לפרט אותם אפילו. אנחנו היינו מיועדים לצנוח בסיני, מדרום לאלריש, ולעצור שם את דיוויזיית השריון המצרית מספר 4, שהייתה מיועדת להתקפת נגד. כן? המצרים תכננו שישראל תעשה את המהלך הראשון, ותקיז את כוחותיה, הצהל יקיז את כוחותיו, מול קו הביצורים המוצבים המצריים, מרפיח ואבו הגילה ודרומה, וישראל תפצח את הקו הזה, ואז תבוא התקפת הנגד המצרית, ותביא את המצרים על תל אביב. ככה הם חשבו. אנחנו היינו אמורים לבלום את הדיוויזיה הזאת מדרום ללריש, לכבוש את שדה התעופה של ללריש. מבצע מאוד לא פשוט. צניחה במלחמה, התמודדות של צנחנים בנשק חיר מוצנח מול דיוויזיית שריון. זאת הייתה התוכנית. היציאה לקרב נדחתה כמה פעמים. לבסוף מצאנו את עצמנו ליד גבעת ברנר בשוחות בין הזיתים, אומרים שעד היום השוחות האלה לא כוסו, מול תל נוף, כי היינו צריכים לעלות על... בהתחלה היינו מול נטבג, עכשיו בסוף היינו מול תל נוף. מעלינו המריאו המטוסים ביום שני, כ"ו באייר, 5 ביוני ב-7:45. קיבלנו תדריך ועוד תדריך ועוד תדריך, שמענו קצת מידע ברשת הקשר הצהלית. ב-11 בבוקר התחילו לירות בירושלים ולאורך כל הקו הירוק. צריך פה להכניס בסוגריים שני דברים. ראשית, בתוך ירדן התחילה תסיסה פנימית נגד חוסיין המלך האשמי, שהייתה מכוונת על ידי נאצר, השליט המצרי, והמלך הירדני חשש לכיסאו, עד כדי כך שבראשון ליוני הוא טס לקהיר וחתם על ברית הגנה עם מצרים, מה שהפך את המלחמה למלחמה בשתי חזיתות לפחות. המצרים לא סמכו על הירדנים, הם תמיד ראו בהם משתפי פעולה עם ישראל, די בצדק, ולכן השליט המצרי דרש מפקד מצרי, עבדול מונים ריאד, הגנרל המצרי, מונה למפקד החזית המזרחית, והוא דרש מחוסיין שהפקודות של המצרי יעברו ישר לצבא הירדני, לא דרך ארמון המלך, כי הוא ידע שהמלך חוסיין מסתכל תמיד ימינה שמאלה, בודק מה קורה בשטח, מפעיל קו אדום מול ישראל, ורק אחר כך הוא עושה משהו. וזאת הסיבה שהצבא הירדני פתח באש ב-11 בבוקר, באותו יום שנפתחה המלחמה. זה מה שנאצר רצה, שתי חזיתות. ישראל ידוע שקשה לעמוד להילחם בשתי חזיתות. עד כמה קשה? הזכרנו כבר את הקסטל. משה דיין, כשנכנס לשר הביטחון, כשר ביטחון בממשלת האחדות הלאומית, הראשונה מאז דוד ושלמה, אני לא צוחק, לא הייתה אחדות לאומית בעם ישראל מימי דוד ושלמה עד ששת הימים, עד ערב ששת הימים. תבדקו. משה דיין לקח את עוזי נרקיס, אלוף פיקוד מרכז, ואת מפקד גזרת ירושלים לקסטל לפני, במילי יום חמישי, מילי זה היה שני ביוני, לתצפית על הזירה, ואמר כך: אם יפרצו קרבות בירושלים, אל תבכו בקשר ואל תייללו ואל תדרשו תגבורת, כי לא תהיה. לפחות 10 ימים נהיה עסוקים בסיני מול הצבא המצרי, לא יהיו לנו כוחות בשבילכם. תחזיקו מעמד ותשמרו על ירושלים עם מה שיש. בירת ישראל. כשנפתחה האש, אגב הירדנים ידעו את זה, ונאצר גם כן ידע את זה. כשנפתחה האש לכל אורך הקו הירוק, ירו גם על נתניה ועל תל אביב, בתותחים מאזור טול כרם. כשנפתחה האש, הם לא הסתפקו בזה, הירדנים בפיקוד של הגנרל המצרי התחילו להתקדם השתלטו על ארמון הנציב של האום, הזיזו משם את אנשי האום והמשיכו לכיוון רמת רחל. הם לא היו רחוקים כלל ועיקר מכיבוש בק התלפיות אבוטו כל האזור הזה. ישראל הטיל, הפיקוד הטיל למערכה את כל הכוחות שהיו בירושלים, כל חטיבת ירושלים הוא הטלה למערכה בדרום העיר, ובו בזמן צפון העיר הייתה חשופה. הכוחות הירדנים שישבו בג'יב, גבעון, במחנה, במה שהיום אופר, בכל המקומות האלה, יכלו לטייל לתוך שמואל הנביא לכיוון בר אילן והתחנה המרכזית, לא היה שם כוח שיצור אותם. היה רק קו העמדות. ב-12 בצהריים התחילו להגיע ידיעות שכוחותינו, כוחותיו של טליק יחד עם רפול באזור רפיח, טליק היה מפקד האוגדה ולשעבר מפקד חטיבה 7, שריון, ורפול היה מפקד על חטיבת הצנחנים הסדירה 35, הם התחילו לפרוץ את מערכי המצרים ברפיח. ואני זוכר שכבר התחלנו להבין שאם יורים בירושלים וצהל כבר פורץ ברפיח, יש סימן שאלה על הצמיחה. בערך באחת הוחלט לעלות גדוד אחד לירושלים, עוד חשבו רק על הגנה. ואני זוכר את חנן פורט זל בתוך האוטובוס, גדוד 66, אני למטה, מדברים בחלון על השאלה, איפה יותר חשוב עכשיו להיות? בצניחה הקרבית המופלאה בסיני או בירושלים? כעבור שעתיים כל חטיבת הצנחנים עלתה לירושלים. הצניחה בוטלה, לא היה צורך בה. והוטלנו לקרב שלא התכוננו אליו, אף פעם לא הספקנו להתכונן אליו. אפילו הסיירים, מכירי השטח שהיו בחטיבת ירושלים, לא הגיעו אלינו, אילו היו עוד 24 שעות. כמה מחברינו היו יכולים להיות חיים. מפקדינו קיבלו תדריך על גג בית ההסתדרות ברחוב שטראוס, בתצפית משם, 3/4 שעה. אנחנו קיבלנו תדריך של 10 דקות באוטובוס, זה הכל. לא היו צריכים ליפול 34 צנחנים על גבעת התחמושת, זו הייתה הסתבכות. לא היו צריכים ליפול 25 הרוגים מהגדוד שלי, חלק גדול מהם בדרך שכם ובסמטת הדמים וכל אלה, זו הייתה טעות. גדוד 28, גדוד שלי, היה צריך ללכת ברחוב סלח הדין ולא להתכתש עם כל הקו העירוני, אבל לוגה א', היה ויכוח בין אחד המננים לבין המנפה, לא משנה. הגדוד טעה. בגדוד 66 פרץ מול בית ספר לשוטרים בהצלחה. הציבו שם מרגמות בחינון ישיר, מי שמבין מה זה אומר, מעשה מטורף, והטנקים שהוחבאו במחסני שנלר נגד הסכמי שביתת הנשק, השקיעו את כל כוח האש בבית ספר לשוטרים, והצליחו לפרוץ על בית ספר לשוטרים. היה הרוג אחד על הגדרות, ובית ספר לשוטרים ירד מהתודעה הישראלית, באותה מידה שגבעת התחמושת עלתה, מפני ששם איש לא חשב שיש כוח ירדני כל כך גדול, ופלוגת הצנחנים שעלתה לשם, פלוגה אחת, על יותר מפלוגה מבוצרת, הסתבכה מאוד, וזה היה קשה מאוד לחלץ את זה. הפלוגה בזאת באמת נשברה שם, ולקח כמה שעות עד שהבינו מה שקורה שם. לא אוהבים לספר את זה ככה, אבל אצלי אין חוכמות. אני מספר את זה כמו שזה. איבדנו חטיבת הצנחנים 55 כ-100 הרוגים ביום אחד של קרבות בירושלים, לשם השוואה במלחמת יום הכיפורים בשבועיים לחימה בסואץ, אזור תעלת סואץ, איבדנו 52 הרוגים, 100, כ-100 הרוגים ביום אחד בירושלים. מעולם לא חשבנו שמלחמת ששת הימים היא ביאת המשיח ומלחמת יום הכיפורים היא אסון. לא יכולנו לחשוב כך. אבל היינו חריג בחברה הישראלית. אני מקצר כדי להגיע לעיקר. החלק הראשון של הקרב מבחינת הגדוד שלי הסתיים במוזיאון רוקפלר. מוזיאון רוקפלר הייתה המטרה של הלחימה שלנו ביום הראשון. נכנסנו מתחת למנדלבאום יחד עם גדוד 71, והשכונה הזאת שבין מנדלבאום לבין מוזיאון רוקפלר היא הייתה המטרה. מוזיאון רוקפלר הוא מבצר רציני מאוד, ושם אפשר היה לעשות הכל. ירו עלינו מחומת העיר העתיקה כל הזמן, אבל זה לא הזיז לנו בכלל. גם לא היו נפגעים שם. כל הכוחות התרכזו לרוקפלר, וכאן התרחשו אירועים דרמטיים ביותר. אחרי הצהריים הגיע סיירת הצנחנים של חטיבה 80, ובהם ותיקי פעולות התגמול, מאיר הרציון וכל השמות המפורסמים ההם. זו הייתה חבורה שהייתה מחליטה בעצמה איפה היא נלחמת, כי הם מעולם לא שרו לפקודות של אף אחד, הם לא ידעו מה זה משמעת. היה להם נשק בבית, הם הלכו לאן שהם החליטו, והם שמעו שמות תגור נלחם בירושלים, והם באו לרוקפלר. והם ביקשו משימה. אלופי הנבטים שאפשר לעלות על הדעת, קיבלו משימה, לרדת מרוקפלר לתוך הקדרון, לרדת לצומת מתחת לרוקפלר, לפנות למטה לקדרון, לעלות, לכבוש את הבסיס הירדני ליד אוגוסטה ויקטוריה, להשתלט על הר הזיתים, להשלים את כיתור העיר העתיקה. הסיירת המעוללת, גדולי הנבטים בעולם, טעתה בדרך. לא יאמן כי יסופר. אנשים, אני לא מכיר נבטים יותר טובים מהם. היה חושך, אזור לא מוכר, עיר... הם ירדו לצומת רוקפלר והם לא ראו את הפנייה שיורדת למטה. מי שמכיר, היא שקועה מאוד. רכב שעולה שם, רואים אותו ברמזור רק כשהוא מגיע ממש לקו. והם המשיכו לרדת. והם פנו שמאלה, במקום לתוך הקדרון, פנו לגשר שמתחת להר הבית, בין הר הבית והר הזיתים. וכל הכוח הירדני שהיה בהר הבית פתח באש תופת, והסיירת פתחה בקרב גבורה של חילוץ נפגעים לאחור. עוד הסתבכות ועוד שגיאה ועוד טעות. לא השלמנו את כיתור ירושלים בלילה. אבל לזה היו השלכות היסטוריות, לטעות הזאת. המפקד הירדני בתוך העיר העתיקה בדק אחרי כמה שעות וראה שהיציאה משאר העריות לכיוון יריחו עדיין פנויה. בלי שאיש מאיתנו ידע את זאת, הוא הבין שלמחרת הוא הולך להילחם את קרב מצדה שלו והוא לא רצה להיות שהיד. שום עניין לא היה לו, הוא ביקש רשות מהמפקדה שלו לצאת מהעיר העתיקה. הוא קיבל אותה. הירדנים מוכנים להישבע בזקנו של הנביא, אני מאמין להם שהם לעולם לא היו נותנים, הם שומרי המקומות הקדושים, הם לא היו נותנים רשות לצאת. הגנרל המצרי לא הבין מה זאת עיר עתיקה ומה זה מקומות קדושים ומה זה מלחמה בשטח בנו. פשוט לא הבין. חשב שיש שם כוח נצור, מוקף, מסובך, עם הרבה נפגעים, נתן להם אישור לצאת. הם יצאו בחמש בבוקר. איש לא ידע את זה אצלנו. כשאנחנו באנו ב-8, העיר הייתה כמעט ריקה חוץ מ-2-3 חוליות. מדינת ישראל החליטה להיכנס לעיר העתיקה באותו הזמן שהירדנים החליטו לצאת. אילו הייתם, היו מתנהלים קרבות דמים בעיר העתיקה, קודם כל שער העריות, לעלות לשער העריות כשיש רק מקלען אחד למעלה. זה כמעט בלתי אפשרי, זה כמעט טבח בלוחמים. מבית לבית, מרחוב לרחוב, כשיש עליהם נשק נונטף ומקלעים ומרגמות. וכותרות בכל העולם על המוני נחלי דם במקומות הקדושים בירושלים, וישראל מחללת את המקומות הקדושים. מישהו מסוגל לדמיין איפה היינו יכולים להיות? הנס הגדול של ששת הימים היה יציאת הצבא הירדני. היה לנו קרב, יום קרבות גדול אחד, וכ"ח באייר הפך ליום חג. הוא הפך ליום חג בכ"ח באייר תשכ"ז, כשאני עמדתי על הר הבית, וכך הוא נשאר. ואפשר להתווכח מי חוגג אותו ומי לא, וכל מיני דברים. אבל זה קרה אז. יש פה עוד איזה פרק שחבל לא לספר אותו, אז נשמור משהו בכל זאת לשיעור הבא, אלא ששבוע הבא זה יום ירושלים. ואני באזכרה הגדודית, ואחרי זה בסיור, כל הדברים האלה בסיור במשפחתי בעקבות לוחמים. אנחנו צריכים לראות מתי נעשה את השיעור, אם יש לנו תאריך אחר, כי שבוע אחר כך זה שבועות, וחבל שבועיים, אבל יש לי פה איזה עוד רבע שעה של השלמה, אבל אני חושב שאת הדברים העיקריים אמרתי, לפחות יהיה לכם בראש איזושהי תודעה על מה אומרים הלל, על מה מודים לקדוש ברוך הוא על רוב חסדו. כשהייתי על הר הבית בתקופת באייר תשכ"ז, שאל אותי הממ"מ שלי, הממ"מ שלי בחור מהשומר הצעיר, זקן היה גם לו, ישבנו יחד בפרצה, בגדר, להעביר את הגדוד, שני חבלנים, אחד בני עקיבא, אחד שמוצני. נו, מה אתה אומר? יואל, מה אתה אומר עכשיו? אמרתי לו, 2000 שנה נגמרו. כך הרגשתי אז. מאז ועד היום אפשר להתווכח אם זה נכון, אבל ככה הרגשתי אז. כאן נעצר. Thank you.